שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף למד במסכת פסחים. נתחיל בשורה העשירית בעמוד א' ונלמד עד המשנה בעמוד ב'. השיעור היום יהיה 18 דקות. השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת זלמן בן יעקב, זיכרונו לברכה. נודה לכולכם, תלמדו לעילוי נשמתו. להבדיל, השיעור גם מוקדש להצלחה בכל העניינים ולזיווג הגון במהרה לדוד בן יפה. נודה לכולכם אם תלמדו להצלחתו. בואו נתחיל. היום נחלק את השיעור לשלושה סעיפים, כשבסעיף הראשון נמשיך קצת עם חמץ שעבר עליו הפסח, אבל תוך כדי ובסעיפים הבאים נעבור לנושא של חמץ שבלוע בכלים והכשרת כלים. הסעיף ראשון, חמץ שעבר עליו הפסח. לפני שנתחיל, בואו נזכר במחלוקת שראינו אתמול לגבי שני דברים. א', האם חמץ שעבר עליו הפסח אסור מהתורה או מדרבנן? וב', שנובע מאלף, מה הדין כשהחמץ לא נמצא בפני עצמו, אלא בתוך תערובת, ולגבי זה ראינו מחלוקת בין רב לשמואל. רב סובר כמו רב יהודה שחמץ שעבר עליו הפסח אסור מהתורה, וממילא הוא אסור גם כשהוא בתוך תערובת. ואיך הוא אוסר? אז כמו בכל איסור לפי רב, שאם זה תערובת של מין במינו, כלומר שני מאותו המין, אז החמץ אוסר אפילו במשהו. אם זה תערובת של מין שלא במינו, אז החמץ אוסר רק אם הוא נותן טעם, כלומר שאין פי 60 יותר בלא חמץ מאשר בחמץ. זו דעת רב, שוב זה אסור מהתורה, ולכן הוא אוסר גם בתערובת כמו בכל האיסורים. שמולו מעצות סובר כמו רבי שמעון, שחמץ שעבר עליו הפסח לא אסור מהתורה, אלא זה גזרה דרבנן, ורבנן לא גזרו בתערובת, ולכן כשזה בתערובת זה מותר לגמרי, לא משנה כמה יש. זה רב ושמואל, ועכשיו מתוך זה ניגש לסעיף הראשון, וזה מה הדין של כלים שיש להם טעם חמץ בלוע בכלי. כלומר, יש לי סיר למשל שאני כל השנה מבשל בו ספגטי, ועכשיו מתקרב פסח, אז קודם כל בפסח עצמו ודאי שאני לא משתמש בו, כי כשאני מבשל בו חמץ, אז בתוך הסיר יש טעם של חמץ שבלוע בסיר עצמו. מהצד השני, דבר נוסף שברור זה שאני לא צריך להוציא את הכלי מהבית או למכור אותו, כי זה שיש טעם חמץ שבלוע בסיר, אין בזה איסור של בעל ירא ובעל ימצא, אני פשוט צריך לשטוף את הסיר, לשים בארון והכל בסדר. השאלה שלנו זה מה קורה אחרי פסח, האם מותר לי להמשיך לבשל בסיר הזה? ולגבי זה יש מחלוקת בין רב לשמואל. רב מטיל פצצה ואומר, הסיר הזה אסור אחרי פסח, ובעצם בכל שנה כשמגיע פסח, אנחנו צריכים לזרוק את הסירים שלנו ולקנות מלאי חדש של סירים חדשים, כי הרי בסירים בלוע טעם חמץ, וכשעובר הפסח זה בעצם טעם של חמץ שעבר עליו הפסח, שזה אסור, ולכן אי אפשר להשתמש יותר בסירים, כי אם אני אבשל בו אחרי פסח, אז הטעם הזה של החמץ שעבר עליו הפסח שבלוע בסיר, ייפלט אל תוך התבשיל החדש שאני עושה אחרי פסח, ויאסור אותו. לכן כאמור צריך לקנות סירים חדשים. זו דעת רב. עכשיו על דאגה, שמואל עוד רגע יחלוק עליו, והלכה כמו שמואל, אז אתם לא צריכים לזרוק את כל הסירים, אבל בואו נבין את דעת רב. כשרב אומר שהטעם הזה של החמץ שעבר עליו הפסח, שבלוע בתוך הסיר, אוסר את התבשיל החדש שאני אעשה, הוא בעצם מניח כאן שלוש הנחות. הנחה אחת, כמו שאמרנו בהקדמה, זה שחמץ שעבר עליו הפסח אוסר גם בתערובת, כי הרי בתבשיל החדש שאני אעשה, החמץ הזה שעבר עליו הפסח הוא לא נמצא שם לבד, הוא בתערובת, ובכל זאת הוא אוסר. זו הנחה אחת. הנחה שנייה, שגם את זה ראינו בהקדמה, זה שלפי רב, החמץ הזה שעבר עליו הפסח, אם אני אכין בסיר הזה משהו מאותו המין, למשל שוב ספגטי, אז הוא אוסר אותו אפילו במשהו. כלומר, הוא אוסר מין במינו גם במשהו. למה צריך להניח את זה? כי מן הסתם, אפילו שיש בסיר הזה טעם בלוח של חמץ, עדיין כשאני אכין סיר חדש לספגטי, אז הספגטי החדש, שהוא לא אסור, יהיה יותר מפי 60 מהטעם הבלוע שבסיר. תראו באתר שנכתוב למה, וממילא, בשביל לומר שהחמץ הבלוע הזה בכל זאת אוסר, זה דווקא אם נאמר שהוא אוסר גם במשהו. זו הנחה שנייה. אז שוב, הנחה ראשונה זה שהוא אוסר גם בתערובת, והנחה שנייה שהוא אוסר בתערובת במין במינו אפילו במשהו, ולזה נוסיף שכיוון שבמין במינו הוא אוסר במשהו, גם גזרו על מין שלו במינו, שמה ישתמשו במין במינו, זה חלק מהנחה השנייה. והנחה שלישית אומר רשי, שגם נותן טעם לפגם אוסר. כלומר, החמץ הזה שבלוע בסיר, הוא הרי בלוע שם כבר לפחות 7 ימים, כלומר מלפני פסח. ויש לנו כלל שטעם שבלוע בכלי יותר מ-24 שעות, אז הטעם שהוא פולט זה כבר טעם לפגם. זה לא טעם שמוסיף, זה רק טעם שהורס. אז בשביל לומר שבכל זאת, הטעם הזה של החמץ שעבר עליו הפסח אוסר את הספגטי החדש, זה רק אם נאמר שגם נותן טעם לפגם, כלומר טעם לא טוב, גם הוא אוסר. אלה שלוש ההנחות, שוב, שזה אוסר גם בתערובת, ובמינו זה אוסר אפילו במשהו, כלומר זה לא בטל ב-60, ונותן טעם לפגם גם אוסר. אלה הנחות של רב בשביל לומר שהסירים האלו יכולים לאסור את מה שנבשל אחרי, ולכן אין ברירה אלא כל פסח לשבור את הסירים. זה רב. שמואל כאמור חולק ומתיר את הסירים אחרי פסח, ולמה? אז האמת היא שבשביל להתיר מספיק שהוא יחלוק על אחת מההנחות שאמרנו, אבל האמת היא שהוא חולק על שלושתן. כלומר, לדעתו, חמץ שבר עליו הפסח הוא לא אסור מהתורה, וממילא הוא לא אוסר בתערובת, בטח שלא במשהו, וגם נותן טעם לפגם לא אוסר. בקיצור, יש לו את כל הסיבות להתיר, והוא באמת מתיר. זו דעת שמואל, והגמרא מספרת שבמקום שבו היה גרב, כיוון שאנשים היו צריכים לזרוק את הקדרות כל פסח, אז מוכרי הקדרות ניצלו את המצב והעלו מחיר אחרי פסח, כי מדעו שיש עכשיו ביקוש גדול, אז שמואל ים עליהם, תיזהרו, אם תנצלו את המצב ותעלו מחירים, אני אפסוק לכולם פה כמו השיטה שלי, אפילו שזה לא היה המקום שלו, ואז אנשים לא יצטרכו לקנות קדרות חדשות בכלל. עד כאן, הסעיף הראשון, ראינו את מחלוקת, רב ושמואל, האם צריך קדרות חדשות אחרי פסח, ובזה הגענו לשש שורות לפני סוף עמוד א', אבל רגע לפני שנעבור לסעיף הבא, אני מניח שאתם שואלים את עצמכם, רגע, גם לפי רב שיש טעם איסור של חמץ שבר עליו הפסח בלוע בסיר, עדיין, למה צריך לזרוק את הסיר, הרי אפשר להכשיר אותו. וזה בעצם מוביל אותנו לסעיף השני, לגבי הכשרת כלים, ונחלק אותו לשלושה שלבים. השלב הראשון זה לא ממש הנושא, אבל זה איזושהי הקדמה שתעזור לנו עוד רגע בהמשך, זה שיש גזרה דרבנן שאסור להכין לחם שהוא לא פרווה. למה? כי רוב האנשים מניחים שלחם הוא פרווה, וממילא, אם אני אכין לחם שהוא בשרי או חלבי, מישהו יכול להיכשל, כי הוא הניח שזה פרווה, והוא ייקח את הלחם הבשרי ויכין איתו טוסט עם גבינה צהובה, או להפך, לכן זה אסור. זה שלב ראשון, כאמור זה היה בסוגריים, עכשיו בשלב השני נגיע לנושא שלנו, של הכשרת כלים. אומר רב הבר אילאי, אין דבר כזה הכשרת כלים. כלומר, אם יש לי תנור שעשיתי אותו בשרי, למשל, אפיתי פת, וכשאפיתי את הפת, אז בתחתית התנור שמתי איזו שכבה של שומן בשביל לתת טעם בפת, אז לא רק שהפת אסורה, כי היא בשרית, כמו שאמרנו, אלא מעכשיו, גם בתנור עצמו, אני כבר לא יכול להשתמש בשביל להכין לחם, כי התנור עכשיו בשרי, כי יש לו טעם בלוע מהשומן בשר ששמתי, ואם אני אכין בו מעכשיו לחם, אז גם הלחם יהיה בשרי, וזה כאמור אסור, ואין דרך לתקן את זה. כלומר, משמע מרב הבר אילאי, אין דבר כזה להכשיר כלים. זה מה שהוא אומר, וכמובן מיד מקשה עליו הגמרא מברייתא שאומרת נכון, באמת התנור הזה נהיה בשרי, אבל אפשר לתקן את זה. אפשר להסיק את התנור, כלומר להדליק בו אש, ועל ידי זה מכשירים את התנור, והוא חוזר להיות פרווה. כלומר, יש הכשרת כלים, ובאמת הגמרא נשארת בטיובתא על רב הבר אילאי, ועד כאן, השלב השני, יש הכשרת כלים. עכשיו, כמובן, שלב שלישי, מיד שואלת הגמרא, רגע, אם יש הכשרת כלים, אז למה רב בסעיף הקודם אמר שצריך לזרוק את כל הגדרות כל פסח? מה הבעיה? פשוט נכשיר אותם כמו שמכשירים את התנור, כלומר, פשוט נשים אותם על האש. ועל זה עונה רב אשי, יש הכשרת כלים, אבל לא בכל כלי. והוא נתן שתי תשובות מתי יש ומתי אין. תשובה הראשונה הוא אומר, בכלי מתכת יש הכשרת כלים, ועל זה הברייתא דיברה, היא דיברה על תנור ממתכת, אבל בכלי חרס, בזה אין אפשרות להכשיר. ועל זה דיבר רב, ולכן הוא אמר שצריך לזרוק את הקדרות כל פסח, אבל באמת סירים ממתכת לא צריך לזרוק, אפשר להכשיר גם לפי רב. זו חלוקה ראשונה של רב אשי. חלוקה שנייה הוא אומר, גם בתוך כלי החרס אפשר לחלק בין תנור לבין קדרה. תנור, איפה האש שלו נמצאת? היא נמצאת בתוך הכלי עצמו, אז ממילא גם כשמכשירים אותו, מכשירים אותו על ידי זה שמדליקים אש ממש בתוכו, שזה עושה חום מאוד גדול, וזה מכשיר אפילו שהוא עשוי מחרס. לעומת זאת, בקדרה, איך משתמשים בה? לא שמים את האש בתוך הקדרה, אלא שמים את הקדרה מעל אש, וככה גם צריך להכשיר אותה, אבל זה לא עושה חום כזה חזק, וזה לא מצליח להכשיר קדרה מחרס. עכשיו תשאלו, אוקיי, אז נשים אש בתוך הקדרה וזה יכשיר, כמו בתנור, אומרת הגמרא, עקרונית זה יכול לעבוד, אבל בדרך כלל זה לשבור את הקדרה, לכן זה לא פרקטי, וגם אם יש כאלה שאומרים לא אכפת לי אני מנסה, בכל זאת חזל לא מתירים את זה, כי כיוון שהם חוששים שהקדרה תישבר, כנראה שהם לא יעשו את זה מספיק טוב, לא ישימו מספיק חם, ולכן חזל אסרו לנסות להכשיר קדרות בכלל, אבל אם באמת יש כלי, כמו שהגמרה מביאה מיד אחרי זה, שנקרא בוכיה, שבו כן אפשר לשים גחלים ממש עליו ולא רק מתחתיו, וככה להכשיר, אז באמת אפשר להכשיר גם בכלי חרס. עד כאן שלב שלישי, לסיכום, כלי מתכת אפשר להכשיר, כלי חרס, לפי הסבר הראשון של רב אשי אי אפשר, לפי הסבר השני, אפשר, אבל רק בכלים כאלה שהאש נמצאת בתוכם או עליהם, ולא באופן חיצוני. עד כאן הסעיף השני של השיעור. הסעיף הזה הביא אותנו מהנושא של כלים אחרי פסח אל הנושא של הכשרת כלים, ועכשיו ברבע העליון של עמוד ב', כיוון שכבר הזכרנו את הכשרת כלים, מכאן ועד סוף הדף נדבר על זה יותר, ונראה עוד סוגים של כלים ואיך מכשירים אותם, כשכאן הנושא זה לא איך מכשירים מבשר לפרווה, או איך מכשירים כלים שעבר עליהם הפסח, אלא איך מכשירים כלים לפני פסח, בשביל שנוכל להשתמש בהם בפסח, אבל העיקרון באופן כללי הוא אותו עיקרון. ולפני שנתחיל, נקדים הקדמה קצרה, איך בעצם מכשירים כלים? אז העיקרון שעולה עוד מעט בהמשך הגמרא, זה כבולעו כך פולטו. כלומר, באותה דרך שהכלי בולע את החמץ, כך גם צריך להכשיר אותו ושהוא יפלוט את החמץ החוצה. כלומר, בעצם, באותה צורה שבה משתמשים בכלי, עם האיסור או עם הבשר או החלב או החמץ, כך גם מכשירים אותו. לכן בתנור, כמו שאמרנו, כיוון שמשתמשים בו עם אש בתוכו, אז גם בשביל להכשיר אותו, מדליקים אש בתוכו. זה נקרא ליבון. בסיר, כיוון שמבשלים אותו מעל האש, אז גם בשביל להכשיר אותו, כמובן בסיר מתכת, פשוט שמים מים בסיר ושמים אותו מעל האש. ודוגמה נוספת, אומר רב הונא ברי דרב יהושע, עוד קצת בהמשך הגמרא, עץ פרוע שזה סוג של כף שבוחשים בו בקטרה, כיוון שכשמשתמשים בו, משתמשים בו בתוך כלי ראשון, כלומר סיר שנמצא על האש או שהורד מהאש, זה מחלוקת ראשונים, אז גם בשביל להכשיר אותו, צריך לשים אותו בתוך מים רותחים, או כשהם על האש, או כשהורידו מהאש, כאמור זה מחלוקת ראשונים. בכל אופן, העיקרון תמיד זה כבולעו, כך פולטו. באותה צורה שמשתמשים, כך מכשירים. זה העיקרון. ועכשיו, בסעיף הזה של השיעור, נראה לגבי זה כמה דוגמאות. דוגמה ראשונה זה לגבי הכשרת סכינים לפני פסח. אז קודם כל רבה שיאמר, אני עצמי קונה סכין חדש לפסח, אבל זה למי שיש לו כסף. למי שאין לו, הוא אמר ככה, יש הבדל בין הלב של הסכין, כלומר החלק שחותך, לבין הקט של הסכין, כלומר הידית. את הלב אני מכשיר בליבון, כלומר על האש ממש. את הקט, כלומר הידית, אני מכשיר במים רותחים. למה? אז מסבירים הראשונים שלסכין יש כמה שימושים מהקל לחמור. השימוש הכי קל זה לחתוך אוכל על הצלחת, שזה בעצם אוכל שנמצא כבר בכלי שני, כלומר זה לא הכלי שהיה על האש, אלא זה בצלחת שלי, זה כלי שני, זה הכי קל, זה הכי רחוק מהאש. קצת יותר חמור זה שמערבבים עם סכינים את האוכל שבתוך הסיר, כלומר כלי ראשון שנמצא על האש, ויותר חמור זה שמשתמשים בסכין בתור שיפוד בשביל לצלות דברים על האש, שזה יותר חמור מכלי ראשון, כי זה לא עם מים, אלא זה ישירות באש. עכשיו, כשמערבבים עם הסכין בתפשיל, אז מערבבים עם כל הסכין, לא רק עם הלהב, אלא גם קצת עם הידית. אבל כשמשתמשים לשיפוד, אז משתמשים רק בלהב ולא בידית. וממילא אומר רבשי, כל חלק של הסכין מכשירים בצורה שבה משתמשים בו. ולכן בשביל להכשיר את הלהב, כיוון שמשתמשים בו על האש עצמה, צריך להכשיר את זה באש עצמה, כלומר בליבון, אבל בשביל להכשיר את הידית, כאן כיוון שלא משתמשים על האש, אלא רק בסיר, אז לזה לא צריך ליבון, גם זה יערוס את הידית, אלא כאן מספיקה הגעלה במים בכלי ראשון, זו דעת רבשי. הגמרא לעומת זאת חולקת, ואומרת והלכתה, שבאמת לא צריך בכלל ליבון, אלא את כל הסכין מספיק לשים בהגעלה במים. למה? אז יש כמה הסברים הראשונים. נסביר לפי הרמב"ן, שאומר שכשיש לכלי אחד כמה שימושים, אז אני לא צריך להכשיר לפי השימוש הכי חמור, אלא אני הולך לפי השימוש העיקרי, אפילו לכולה. ולכן אמנם לפעמים משתמשים בסכין לצליה, אבל זה לא השימוש העיקרי, לכן מספיק לי להגעיל את זה במים רותחים גם את הלב. עכשיו תשאלו, רגע, הרי אולי השימוש העיקרי זה בכלל לא זה ולא זה, אלא לחתוך את הבשר בצלחת, ואז לא צריך אפילו מים רותחים בכלי ראשון, אלא מספיק כלי שני. מסבירים המפרשים שכשיש שלושה שימושים וכל אחד בדרגה שונה, אז הולכים לפי השימוש האמצעי, וזה הגעלה בכלי ראשון. עד כאן הדוגמה הראשונה, סכין, שוב, לפי רבעה שהולך לפי השימוש החמור, ולכן את הלב הוא מכשיר בליבון באש עצמה, ואת הקט בהגלה בכלי ראשון, אבל הלכתה שהולכים לפי השימוש העיקרי או האמצעי, ואת כל הסכין מספיק בהגלה בכלי ראשון. זו דוגמה ראשונה. דוגמה שנייה כבר ראינו, זה רב הונא ברי דרב יהושע, שעץ פרור, כלומר הכף שאיתה בוחשים בקדרה, מגילים בכלי ראשון. כאמור, יש בזה מחלוקת אם הכוונה היא שהכלי ממש על האש או שהורד מהאש, בכל אופן, זו דוגמה שנייה. דוגמה שלישית, שאלו את מר רימר, מה עושים עם כלי שהדפנות שלו עשויות מחרס, אבל ציפו אותו מבפנים ומבחוץ באופרת, כלומר במתכת. האם הוא נחשב אופרת ואפשר להכשיר אותו, או חרס ואי אפשר להכשיר אותו, כשבעצם השאלה היא, האם הטעם של התבשיל חודר רק לשכבה של המתכת, או שהוא מגיע עד הבפנים, עד השכבה של החרס. אז אומרת הגמרא, אם מדובר באופרת ירוקה, שזה סוג של אופרת שהיא יותר חדירה, או באופרת עם סדקים, אז ודאי שהטעם נבלע גם בחרס ואי אפשר להכשיר. הספק הוא שזה לא אופרת ירוקה אלא שחורה או לבנה, וגם שהיא חלקה, שאין בה סדקים, וכאמור שאלו את מרי מר מה הדין, והוא עונה להם שזה אסור. למה? הוא אומר, תסתכלו במציאות. עובדה שכשמבשלים איזה תבשיל בסיר כזה על האש, אז רואים בחלק החיצוני של הסיר סוג של זהה, כלומר רטיבות, ומרי מר מבין שמאיפה זה מגיע? מהתבשיל עצמו, כלומר זה חודר דרך האופרת, דרך החרס, ושוב דרך האופרת חיצונית, עד שזה מגיע החוצה. כלומר, כן, זה נבלע דרך החרס, ולכן אי אפשר להכשיר. זה מה שאומר מריימר. עכשיו, לזה שואלת הגמרא מתחום אחר לגמרי, וזה יי נסך בצונן. כמו שנראה עוד מעט בסעיף הבא, כל מה שאמרנו שצריך להכשיר כלים, זה דווקא כשמחממים את הכלי. אבל אם הכל צונן, אני סתם שם איזשהו משקל או קשר בכלי, לא צריך לעשות כלום. שוטפים את הכלי וגמרנו. זה באופן כללי. בסעיף הבא נראה לזה כמה יוצא דופן לגבי חמץ. עכשיו נראה לזה עוד יוצא דופן לגבי יי נסך, שכאן הכוונה היא לסתם יין של גוי, שאנחנו חוששים מדרבנן, שמה הוא ניסך את זה וזה אסור בשתייה, והדין הוא שאם היה יי נסך בתוך כלי מתכת, אז כמו שאמרנו, כיוון שזה צונן, מספיק לשטוף וזהו, אבל אם היי נסך היה בכלי חרס, אז מחמירים יותר, ולא מספיק לשטוף פעם אחת, אלא צריך למלא במים, לשפוך, למלא, לשפוך, למלא, לשפוך, כלומר שלוש פעמים, זה בכלי חרס של ממש. עכשיו, מה לגבי הכלי שלנו, הכלי שמצופה מבחוץ באופרת? אז לגבי יי נסך, הדין הוא שלא מתייחסים אליו ככלי חרס, אלא ככלי מתכת, כי הרי הוא מצופה באופרת, ולכן זה לא חודר פנימה. אז למה אצלנו מריימר אמר שזה חודר פנימה, וביי נסך זה לא חודר פנימה? עונה הגמרא תשובה פשוטה, זה פשוט הבדל מציאותי. אצלנו שמדובר בחם, אז בגלל החום זה מצליח לחדור את השכבה הדקה של האופרת ולהגיע לחרס. שם לעומת זאת שמדובר בצונן, זה לא חודר את האופרת וזה לא מגיע לחרס. זה היה שאלה ותשובה על המאמר, ועד כאן הסעיף השלישי. שוב, בסעיף הזה דיברנו על כלי חרס שמצופה בשכבה של אופרת, ומריימר אמר שבחום זה חודר את האופרת ומגיע לחרס, ולכן אי אפשר להכשיר. סעיף רביעי ואחרון, כמו שהבטחנו, זה כאמור לגבי צונן. אז כמו שאמרנו, עקרונית בצונן הכלי לא בולע כלום. אני יכול לשים מרק קר לא כשר בכלי, לשטוף את זה, ואחרי זה לאכול בזה מרק כשר. זה הדין באופן כללי. אבל יש לזה כמה יוצא דופן. אז יוצא דופן אחד כבר אמרנו מקודם לגבי יי נסך, שאם זה כלי חרס צריך לשטוף את זה שלוש פעמים, על זה לא נדבר עוד פעם. יוצא דופן נוסף שהגמרא לא מדברת עליו כאן, זה מה שנקרא כבוש, וזה אם התבשיל הלא כשר או החמץ היה שם לא קצת זמן, אלא ל-24 שעות, אז זה נקרא כבוש והטעם כן נבלע בכלי. ויוצא דופן שלישי שעל זה הגמרא כן מדברת, זה לא תלוי בזמן, אלא זה תלוי בחומר. וזה שאם למשל החמץ הוא לא סתם חמץ, אלא חמץ חזק במיוחד, אז הוא כן נבלע אפילו בצונן ואפילו שלא עברו 24 שעות. תראו רש"י שמשמע שבכל זאת כן צריך שיעבור לילה, כלומר כן צריך איזשהו זמן משמעותי. ומה זה אותו חמץ חזק במיוחד? אז דבר אחד זה שעור, שזה כמו שראינו כמה פעמים, חמץ חזק במיוחד שאיתו מחמיצים מסות, אז הכלי ששמים בו את השעור נקרא בית שעור, והוא בולע מהחמץ אפילו בצונן. ורבה בהמשך הגמרא אומר שזה נכון גם לגבי אגני דמחוזה, שזה גם כן כלים ששמים בהם שעור, והחידוש שלו זה שאפילו שהם יהיו קצת יותר מרווחים, עדיין זה בולע מהשעור. זו דוגמה אחת. דוגמה שנייה זה מה שנקרא בית חרוסת, כלומר כלי ששמים בו חומץ מורבב עם קמח, גם זה חזק במיוחד וזה נבלע בכלי אפילו בצונן. עכשיו רק נדגיש, זה שהכלי בלע, אפילו שהוא בלע בצונן, עדיין זה לא אומר שהוא גם יוציא את זה החוצה בצונן. כלומר, נניח שכלי בלע חמץ בצונן לפני פסח, בתוך פסח אין בעיה שאני אשטוף את הכלי וישתה בו מים קרים, כי זה לא יוצא החוצה. מתי זה כן יוצא החוצה, ואז זה כן יהיה אסור להשתמש בזה בפסח, או בחום, למשל אם אני אשתה כוס קפה בכלי הזה, או באותם צורות שבהם יש בליעה בצונן, למשל אם אני אשים באותו כלי בפסח איזשהו חומץ, אז זה יפליט את הטעם. כלומר, גם הבליעה וגם הפליטה עקרונית לא קורות בצונן, אלא רק או בחום או בצורות שהזכרנו. עד כאן הדוגמה הרביעית בסעיף השלישי של השיעור, ובזה הגענו בעזרת השם למשנה בעמוד ב', נעצור כאן. נחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשלושה סעיפים. בסעיף הראשון המשכנו את הנושא של חמץ שעבר עליו הפסח, וראינו חידוש גדול מאוד של רב, שבכל שנה כשמגיע פסח צריכים לשבור את כל הכלים. למה? כי יש בהם חמץ בלוע, ואחרי פסח זה יהיה חמץ שעבר עליו הפסח, ואז אם נשתמש בכלי עוד פעם, זה יפלוט את הטעם האסור של החמץ שעבר עליו הפסח אל התבשיל. לכן אין ברירה אלא לשבור את כל הכלים. עכשיו, בזה אמרנו שרב מניח שלוש הנחות: א', שחמץ שעבר עליו הפסח אוסר גם בתערובת, ב', שזה אוסר גם במשהו, וג', שאפילו שעברו שבעה ימים אז שהטעם נבלע, וזה נותן טעם לפגם, זה עדיין אוסר. זו דעת רב. שמואל חולק על כל ההנחות אלו, והוא מתיר את החמץ שעבר עליו הפסח בכלים, כי לדעתו זה רק אסור מדרבנן ולא גזרו בתערובת, ובטח שזה לא אוסר במשהו, וזה בטח שטעם לפגם לא אוסר. בקיצור, הוא מתיר, זה היה בסעיף הראשון. בסעיף השני דיברנו על הכשרת כלים, ראינו שרב הבר אילאי אמר שאי אפשר להכשיר תנור שאפו איתו שומן של בשר, כי זה נבלע ואז אסור לאפות איתו לחמים, כי אסור לעשות לחם שהוא לא פרווה, אבל דחינו אותו כי אמרנו, רגע, נכון, זה בולע, אבל אפשר להכשיר, פשוט מסיקים את התנור וזה מוכשר, וזה בעצם פתח לנו את כל הנושא של הכשרת כלים. יש דבר כזה של הכשרת כלים. עכשיו, ממילא שאלנו, אם יש הכשרת כלים, למה רב אסר את כל הגדרות? אפשר להכשיר אותם, ורבה שינה שתי תשובות, או כי אפשר להכשיר רק כלי מתכת, אבל לא כלי חרס. חרס, או שגם בכלי חרס יש הבדל בין תנור שהאש הוא בתוכו, שאת זה כן אפשר להכשיר, לבין קדרה שהאש הוא מבחוץ, שאת זה אי אפשר להכשיר. זה היה בסעיף השני. בסעיף השלישי התמקדנו עוד יותר בנושא של הכשרת כלים, איך מכשירים כלים לפסח. ראינו שהעיקרון זה כבולעו כך פולטו, כך אמר רבון הברד רבי יהושע לגבי המצקת שמערבבים איתה את התבשיל, שמכשירים את זה במים רותחים בכלי ראשון, כי ככה משתמשים בזה, כלומר ככה הוא בלע את החמץ. ובנוסף לדוגמה הזאת ראינו עוד שלוש דוגמאות. הדוגמה הראשונה הייתה לגבי הכשרת סכינים, שיש להם כמה שימושים, גם לחתוך את האוכל שבצלחת, כלומר בכלי שני, גם לערבב את התבשיל שבכלי ראשון, וגם להשתמש בזה בתור שיפוד על האש עצמה. אז איך מכשירים את זה? אז רבשי אומר, אני מסתכל על כל חלק מהסכין בנפרד והולך לחומרה, כלומר הידית שהכי הרבה שעשו איתה זה לערבב את התבשיל, לכן מגילים את זה במים רותחים בכלי ראשון. את הלאו של הסכין, כיוון שהכי הרבה שעשו עם זה זה שיפוד על האש, לכן צריך ליבון על האש, זה רבשי. הגמרא לעומת זאת אומרת, והלכתה שולחים לפי השימוש העיקרי או האמצעי, ולכן גם את הקט וגם את הלאו מספיק לעשות הגלה במים רותחים בכלי ראשון. זה היה הדוגמה הראשונה. את הדוגמה השנייה כבר ראינו. הדוגמה השלישית זה כלי חרס שהוא מצופה באופרת, ושאלנו האם הטעם של התבשיל חודר פנימה דרך האופרת אל החרס, ואז אי אפשר להכשיר, וענינו שכן. והדבר רביעי זה לגבי צונן, שעקרונית בצונן הטעם לא חודר פנימה, ומספיק לשטוף את זה במים קרים, וגמרנו, אבל ראינו כמה יוצאי דופן. יוצא דופן אחד בכלי חרס ששמו בו יי נסך, צריך לשטוף שלוש פעמים. יוצא דופן נוסף זה בכבוש, כלומר אם זה היה שם 24 שעות, ויוצא דופן שלישי זה בחמץ חזק, כמו שעור או חרוסת, כלומר חומץ, שאז זה נבלע גם בצונן, כל טוב.